המודדים, הפודקאסט. שיח על אנשים, קנאביס ומה שביניהם.
אז שוב שלום לכם, ותודה שהצטרפתם לעוד פרק שלנו במתמודדים, הפודקאסט. אנחנו בעצם מביאים את הסיפורים של מטופלים שמתמודדים בעזרת קנאביס רפואי עם כל מיני תסמינים, בעיות, מחלות. מטרה היא בעצם להראות את האנשים שנמצאים מאחורי. והיום יושב איתנו רגב, המקסים. רגב, ככה מיודד איתנו בבזלת כבר תקופה. יש לו סיפור נורא, נורא, נורא מעניין. יושב מולי בחור יפה תואר, קריזמטי, באמת. מישהו מקסים, מקסים, מקסים. והסיפור שלו עוד יותר מיוחד, נקרא לזה ככה. תציג את עצמך רגב, מה שלומך?
תודה רבה, אני רגב, אני בסדר גמור. אז אני גדלתי במושב בדרום, במועצה האזורית באר טוביה. אני מתמודד עם תסמונת הטורט. מה שאני זוכר את עצמי, זה תמיד היה חלק ממני.
רגב, בוא בשביל מאזיננו שככה פחות בקיאים בעולם, במשפט, מה זה טורט?
אז טורט זה תסמונת ניורולוגית שמתבטאת בטיקים או מוטורים או ווקלים. אצלי לרוב זה מתבטא בטיקים מוטורים, טיקים ויזואליים, תנועות גוף לא רצויות. ויש אנשים שאצלם התסמונת מתבטא גם בקללות או בקולות, שזה בדרך כלל הטיקים שיותר שומעים עליהם בטלוויזיה, הם קצת יותר מתוקשרים.
אולי שווה גם שרגע ככה נשים את זה לשולחן ונגיד, חוץ מהעובדה שאתה, יש לך גם טיקים ודברים כאלה, אתה אדם רגיל כמו כולנו, לא סובל מאיזה בעיות מיוחדות, נכון?
לא, לא משהו מיוחד, לא משהו יוצא דופן.
אוקיי, אז בעצם הסיפור של רגב נורא מעניין, אז בא לי שאנחנו נתחיל אותו כבר, וככה, אם אני מנסה לשים כזה נקודה איפה בציר הזמן, אז בוא כאילו נתחיל באיך ילד, מתי הוא מגלה שהוא בעצם סובל מתסמונת שקוראים לו טורט. לא סובל, מתמודד, אני אתקן את עצמי, סליחה.
אז תהליך הגילוי עצמו נעשה בגיל מאוד צעיר. ההורים שלי זוכרים קצת יותר ממני, ואני מסיפורים את התהליך עצמו. מלידה ההורים שלי שמו לב שיש טיקים, שיש תנועות שאני עושה, והם לא באמת הבינו מה זה, והם לקחו אותי לרופאים, ושם אחרי אבחון הרופאים הגיעו למסקנה שאני סובל מאוטיזם. והם הביאו להורים שלי, תרופות לטיפול באוטיזם, שהם היו צריכים להביא לי. תרופות חזקות מאוד, שהשפיעו עליי לא טוב.
אנחנו אולי צריכים להגיד שבעצם באוטיזם, כיום הרפואה הקונבנציונלית מטפלת בעזרת תרופות הרגעה, פסיכיאטריות בעצם.
בדיוק.
אז זה מה שהביאו לך, והתופעות היו?
זה תרופות שנועדו לדכות ולחבות אזורים שהם לא רצויים במוח ובתפקוד, והם פשוט מונים את התפקוד לגמרי. אתה לא מתקשר ואתה לא מתעניין בשום דבר, אתה מאבד חלק גדול ממי שאתה, וזה משהו שהוא מפחיד אצל ילד שאמור להתפתח והוא לגמרי השתנה. אז ההורים שלי באמת הפסיקו עם התרופות האלה, ולקחו אותי לחוות דעת שנייה ושלישית, ובסופו של דבר הם קיבלו את הפענוח הנכון, שמה שיש לי זה לא אוטיזם, זה תסמונת טורט, שזה שונה לגמרי, ושתהליך הטיפול הוא אמור להיות שונה לגמרי. עדיין הרבה מאוד תרופות שמחבות ושמדכות, אבל עם שמות אחרים.
כן,
אז
פשוט.
אז זה בסדר.
ואז בעצם, איזה מין ילד היית כאילו בילדותך, במושב, איך התייחסו?
אז אני, אני מהר מאוד החלטתי שהתרופות הן לא בשבילי, ואני לא זוכר אף פעם תקופה באמת ארוכה, שנשארתי עם אותה תרופה. רוב הזמן אני הייתי בלי תרופות. אז רוב הזמן התיקים היו ללא שליטה, תורט היה ללא שליטה. כן, הייתי הולך לטיפולים אצל רופא בעיסוק ואצל פסיכולוגים שניסו לעזור עם תהליך ההתמודדות, כי בסופו של דבר, שאתה ילד, אתה מבין שמשהו שונה, שאתה שונה. לך יש את התיקים, שלאחרים אין. לך גורים, קוראים דברים שלאחרים, שאחרים לא עוברים איתם. וכמובן, ילדים הם סקרנים, אז כן, היו שואלים שאלות שלא תמיד ידעתי איך לענות, אז היה מתסכל. כן, אני זוכר לדוגמה שאלה של האם זה משהו שהוא מדבק.
ילדים, כן.
כן, טוב. ילדים, שואלים. וזה ילדים שחלקם אתה מכיר מגיל אפס, אבל כן. עדיין זה דברים שמעניין אותם ומסקרן אותם. אז לפעמים שאלות כאלה קצת גורמים לך להרגיש כאילו, רגע, למה שואלים אותי? זה לא... אבל ככה רוב הזמן לא היו יותר מדי צלקות ילדות מבחינה חברתית. אני בא ממשפחה גדולה, יש לי הרבה אחים ואחיות שאנחנו ממש קרובים.
אתה צריך להגיד את המספר, כי זה הם צריכים לדעת את זה.
יש לי 10 אחים ואחיות.
ג'ו, ענק.
מערכת צמיחה מושלמת.
גם לא סתם, אני אגיד לכם, כי הוא אמר לי את זה לפני כן, הוא החמישי באמצע, זה אומר, כאילו, הוא לא יודעת אם חמישי, אבל הוא ממש באמצע, זה אומר שהוא עטוף מכל הכיוונים, ותמיד היה עטוף, שזה מהמם.
כן.
אז בעצם, ילד רגיל, ככל הילדים, כאילו, לא היה קשה איפשהו?
היו קשיים עם ההסתגלות ועם ההתמודדות. היו פעמים שאתה פשוט רוצה לגרום לתיקים להיעלם, וזה לא משהו שהוא פשוט אפשרי, אתה לא יכול פשוט לגרום לזה ללכת, אבל זה חלק מתהליך הגדילה של ללמוד להתמודד עם המצב ולקבל את זה.
ואיך, כאילו, איך אתה הרגשת שהמערכת, נגיד מערכת החינוך, אני יודעת שקצת היה לך כן שם עניינים. להצפר לנו קצת.
כן, אז מערכת החינוך זה באמת כן אחד מהצלקות המוקדמות יותר שיש לי. מערכת החינוך, הכיתה הטיפולית, שאני מניח שיש מאזינים שיזהו את המונח הזה, שאצלנו בבית ספר קטן של המושבים, היה קרוון קטן שבו נשלחו ילדים שהפריעו בכיתה, ילדים עם בעיות ליקוי למידה, וכביכול הם היו אמורים לקבל תשומת לב אישית, אבל בדרך כלל מי שהיה אחראי היה יותר בייביסיטר, פחות איזשהו משהו מוסמך. אני באיזשהו מובן הרגשתי קצת שלא תמיד קיבלתי במערכת החינוך את אותם הצ'אנסים המלאים שאולי תלמידים אחרים קיבלו, שלא תמיד האמינו ביכולות שלי בגלל התסמונת.
כאילו יש איזה משהו ויזואלי שאנשים רואים, ואז
שופטים לפי זה.
שופטים לפי זה וכבר דנים אותך, שמים אותך בקרוון, וזה הסיטואציה. אבל זה גם הביא לנקודת מפנה, בעצם, ממה שאני הבנתי.
כן.
בוא תספר לנו.
אז אבא שלי עלה לארץ מבריטניה, ורוב המשפחה שלו עדיין חיה שם. אנחנו הלכנו לבקר את המשפחה בבריטניה, את סבא שלי, זכרונו לברכה. ושם, לדבר עם בני המשפחה ולהסתכל, פשוט נכנס לי איזה סיבוב שאולי שם לפתוח דף חדש, שאני אוכל באמת לקבל צ'אנס ללמוד ולחיות באמת חיים רגילים, אולי גם ללכת לאוניברסיטה, אני אהבתי מדעים מגיל צעיר.
כאילו בעצם בוא נדגיש רגע את המשבר שנייה, הילד שמרגיש שיש לו הרבה מה להוציא, הרבה מה לתת, הרבה כאילו התפתחות, אבל בצד השני הוא באיזה קרוון קטנטן, שיש שם בייביסיטרים, אין בדיוק.
כן, לחלק מהמקצועות יכול להיות גם, שאחד מהדברים שדחפתי יותר לכיוון המדעי בחיים, אני זוכר מורה שהייתה לי, שהייתה מורה למדעים. זה שיעור שדווקא כן צלחתי בו, וכן הייתי בכיתה רגילה, ומאוד התחברתי גם למורה שבאמת מינה בי והשקיע את הזמן להסביר, וגם למקצועות עצמם. וזה היה גם גורם משמעותי לדעת שאם יש מישהו שבאמת מאמין, באמת תומך כמו המורה הזאת, אז באמת, באמת אפשר להצליח ולהתקדם, ולא כמו שכולם אומרים, באמת אפשר להגיע להישגים. ורציתי את זה להכל, לכל המקצועות, לכל השיעורים, לא רק למדעים.
בוא נחזור, סליחה, כי זה משכתי אותך אחורה, אבל כזה, בריטניה, הרצון לעבור, מתחיל להציק להורים, זה אני משערת?
מתחיל להציק להורים, אבא שלי בערך שנה אחרי הטיול, טס לבריטניה, להיות קרוב יותר לאבא שלו, שכבר היה מבוגר, ואימא שלי, אני ואחים הקטנים, אחרי תקופה קצרה, הצטרפנו אליו, ושם התחלנו מסלול חדש של חיים בבריטניה.
עידן חדש.
כן, עידן חדש.
גדול.
אני נשלחתי לבית ספר שההתמחות שלו הייתה ספורט ומדעים, שהיה אופה. מושלם בשבילי. כן. לא הייתה כיתה טיפולית בשום מקום.
איזה יופי.
אז כן, באמת, הצלחתי ללמוד ולהגיע להישגים. אני סיימתי שם את הבית ספר התיכון, אני הלכתי שם לקולג' להשלים את ה-A-Levels, שזה השלמה של בגרויות, ומשם הלכתי לאוניברסיטה ועשיתי תואר ראשון בבריטניה.
תחייב לספר להם במה אתה.
בזואולוגיה.
כזה מגניב, אוקיי.
ואחרי התואר, וקצת במהלך התואר, הסתובבתי בעולם קצת לשלוחויות, אפריקה, הייתי באוסטרליה, ובאיזשהו שלב נסעתי לניו יורק לבקר את אחי הגדול, שחי שם באותה התקופה, הוא התעסק במחשבים, הוא התחיל להראות לי קצת מה הוא עושה, להראות לי קצת על קוד ועל תכנות, ואהבתי את זה, זה היה אתגר חדש, ובאמת המשכתי עם זה, השתמשתי אפליקציות בטלפון ובאתרי אינטרנט, ללמד את עצמי תכנות, פיתוח אתרים, והתחלתי קצת להתעסק עם זה מהצד, בעצמאי, ואז בגיל 26, באתי לחופשה בארץ.
אני רק חייבת לעצור אותך של כאילו, זה מטורף שאתה מספר לי כל זה, ואתה אומר לי, זה עד גיל 26. כאילו כל זה עד גיל 26, של חלק מהדיון בעצם שאנחנו מדברים אותו, זה גם שלפעמים יש משהו אולי בתגית הזאת של יש לי תסמונת, אני חולה, או משהו כזה שמייצרת איזושהי מגבלה בראש, אתה חושב שאתה לא יכול לעשות כל מיני דברים. לא נשמע שחשבת שאתה לא יכול לעשות דברים, זאת אומרת, עשית ועשית המון וכאילו, ובגדול גם נשמע.
כן, תמיד, כמו שאמרתי, הייתה לי את המשפחה שלי שתמכה בי ומינה בי. היו לי את החברים שלי ואת האנשים הקרובים לי שתמכו בי והאמינו לי, שאף פעם לא ויתרו עליי, אז אף פעם לא ויתרתי על עצמי.
מדהים. גיל 26 עוד תפנית מעניינת.
עוד תפנית מעניינת. אז קצת לפני זה, ההורים שלי ואחי ואחותי הקטנים חזרו לארץ ישראל. אחי התגייס לצבא, ובגיל 26 אני באתי לחופשה פה לארץ, לבקר אותם. אחרי שדיברתי קצת עם אחי, הבנתי שתהליך ההסתגלות שלו קצת לחיים בארץ היה קשה. אנחנו גם ממש קרובים, כל האחים והאחיות, והוא היה קצת לבד, קצת מרוחק מכולם. אז אני החלטתי לבוא לארץ לחופשה ארוכה, להיות קרוב אליו ולתמוך בו, עד שהוא משתחרר מהצבא, ואז היינו אמורים לעלות על מטוס ולחזור חזרה לבריטניה. במהלך השירות שלו הוא הכיר מישהי, ואני התאהבתי, אני התאהבתי שוב בארץ ישראל, אז שנינו החלטנו להישאר.
כל אחד התאהב במשהו אחר והחליטו להישאר, מהמם.
כן, אז שנינו עדיין פה. והתחלת החיים שלי בארץ, עוד מסלול חדש.
שבעצם, אבל גם אתה כזה זונח לרגע את המחשבים, ואתה עובר לצפון.
אז בהתחלה המשכתי להתעסק עם המחשבים בזמן שהייתי פה. עבדתי גם באזור של המושבים, עזרתי קצת לעסקים ולאנשים שהיו להם פחות קישורים טכנולוגיים, לעבוד על אתרים, ללמוד לעבוד עם תוכנות, אפילו קצת הדרכות של שימושים במוצרים טכנולוגיים לאנשים באזור, ומאוד נהניתי. אבל אני רציתי לחוות קצת את הצפון, את צפון הארץ, את הירוק, את המים, את הנופים, אז החלטתי ללכת לעבוד בחקלאות בצפון. ככה אתה חלק מהטבע, וזה באמת
החוויה
מלאה. אני גרתי בשדה אליעזר.
מהמם.
כן, ממש ממש בצפון.
איזה יופי.
כן.
ועבדת בחקלאות? אז דיברנו על זה האשכוליות, אני יודעת.
במקרה, ביום ההוא זה האשכוליות, עבדנו בכללי בעבודות מגוונות. גם חוויה ממש ממש גדולה.
רגע לפני שאתה ממשיך את זה, מעניין אותי, כאילו פתאום זה כזה עלה לי, אתה המון המון שנים לא היית עם ישראלים בעצם, ואז פתאום אתה חוזר, ואתה כזה, אני משערת שרוב החבר'ה שהיו סביבך זה גם חבר'ה שבדיוק סיימו צבא, וכזה עושים מועדפת או כל מיני כאלה, או איך זה פתאום לשנות את הסביבה שלך? כאילו, אתה שוב צריך להסביר את עצמך כל פעם מחדש, היי, יש לי תורת, לא, זה רק חיצוני, כאילו, איך זה עובד?
אני גיליתי שבגיל יחסית מוקדם, הפנמתי שיש לי תורת, זה חלק ממני, ואני לא צריך להצדיק או שום דבר. אם שואלים אותי, אז כמובן שאני מספר בשמחה, אבל זה לא צריך להיות חלק כל כך משמעותי מהחיים שלי, שהוא נכנס לכל עקרות. אז מצאתי שפחות ופחות הזכרתי או דיברתי על התורת, זה פחות ופחות היה חלק משמעותי. זה פשוט היה תוסף, משהו שמגיע כמו תספורת. אז באמת שעברתי ממקום למקום והכרתי אנשים, זה פשוט לא היה חוסם.
פשוט לא אישו כאילו.
כן, ושמשהו כזה גדול, כזה משמעותי, משהו ויזואלי, תנועות לא רצויות של כל הגוף, הם כל כך לא אישו, אז שום דבר לא היה. ומצאתי שבעצם להכיר חברים בכל מקום שאני הולך, פשוט לשבור את הקרח, נהיה משהו שהוא כל כך קל.
מדהים, מדהים.
כן, מה שלא הורג מחשל.
לגמרי. בוא נחזור לסיפור שלך. בעצם מה קורה באותו יום האשכוליות, יום קטיפה האשכוליות?
כן. אז באותו יום של האשכוליות עבדנו עם סולמות קטיף, עצים מאוד גבוהים. הסולם שהשתמשנו בו היה פגום, ובמקרה כשהייתי למעלה הוא נפל, ואני נפלתי ממנו על הצוואר, ושם אני נפגעתי בצוואר פגיעה קשה. הייתי צריך לעבור ניתוח. משהו שלא סיפרתי, זה שבמשך הרבה מאוד שנים אני סבלתי מטיקים של נענוע צוואר ושל נענוע ראש, שהם טיקים שהיו יחסית הכי קשים בשבילי להסתגל אליהם, בגלל שהם גררו גם כאבי צוואר ומיגרנות. אבל אחרי התאונה, כשהייתי צריך לעבור ניתוח בצוואר, הם היו פשוט בלתי נסבלים. ובהתחלה, כמובן ששוב, בבית חולים התחילו עם אופיידים, עם תרופות מאוד חזקות ומאוד משביטות, שהשביטו את הכל. אני, אחרי התרופות, זוכר שהיו מצבים שלא יכלתי לנהל שיחה פשוטה. באו אליי לשאול איך אני, ופשוט לא הצלחתי לחשוב על תשובה של איך אני. תרופות ממש ממש קשות שהביאו לי בקלות. יש לי עדיין מרשמים של כמויות של, של תרופות. במקרה, קבעו לי תור אצל ניורולוג, דוקטור סערה ניס.
אני רגע רק, אבל ברשותך, כן. רוצה להדגיש שנייה משהו לצופנו, שפחות מבינים. כשבעצם יש איזושהי פגיעה בצוואר, אמורים לקבע ולנוח בפגיעה מהסוג שאתה עברת. כשיש כל התנועות לא רצוניות בצוואר, כל השיקום הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, כנראה שהשיקום היה יותר קל ויותר מהיר, אם לא היה את הטיקים. אני משערת שגם כמויות הכדורים שנתנו לך, זה היה כדי לנסות, אני עושה מרחאות כפולות, אף אחד לא רואה אותי, אני לא מצולמת, אבל כדי להרגיע את הטיקים, הם חשבו שזה מה שירגיע אותם גם אם הם ייתנו לך כמה שיותר?
גם להרגיע את הטיקים, וגם התרופות האלה אמורות לשכך את הכאבים, אז זה פחות היה לטפל בתזוזות, זה פשוט בוא נדאג למחוק אותו מספיק, שגם שהוא זז הוא לא ירגיש. שלא לא בהכרח מה שרציתי. המטרה שלי אחרי הניתוח הייתה לחזור לשיקום כמה שיותר מהר, וזה בלתי אפשרי שאתה לוקח כל כך הרבה תרופות, שפשוט מונעות ממך להשתקם. אז דוקטור סער אניס, שנפגשתי איתו במקרה בתור של הבית חולים, הוא עשה סבב, וזה במקרה היה היום שלו, התחיל לדבר איתי על קנאביס רפואי, כשימוש למנוע את הטיקים. ובאמת נפגשתי איתו, ועברנו על ההיסטוריה הרפואית, על הניסיון המר שלי עם התרופות שהביאו לי במשך השנים לטיפול בטורט, ועל קצת על החששות והדאגות, ואז באמת קיבלתי את רישיון הקנאביס הרפואי הראשון שלי. אני קיבלתי רישיון לתפרחת, שבהתחלה זה הקנאביס שאני צרכתי, וגיליתי שבאמת השימוש בקנאביס רפואי עזר להפחית את הטיקים בצורה משמעותית. טיקים כמו הטיקים של נענוע צוואר, נענוע ראש, טיקים של תזוזות קצת יותר אגרסיביות של הידיים והרגליים נעלמו כמעט לגמרי. וטיקים קלים יותר, אבל שליוו אותי לתקופה יותר ארוכה בחיים, כמו המצמוצים, כמו תזוזות קטנות של הפנים, לא נעלמו, אבל הופחתו ממש לרמה שגם אנשים שמכירים אותי כל החיים אמרו שהם לא שמים לב כמעט בכלל לטיקים, ואנשים שאני מכיר מאז גם הרבה פעמים לא שמים לב בכלל שיש לי תסמונת טורט או שום דבר כזה, הם לא שמים לב לטיקים בכלל.
פשוט מטורף, פשוט מטורף, באמת, כי כאילו זה כאילו, הסיפור זה כאילו מדהים, כי בעצם אתה מגיע לאיזושהי נקודה שבה אתה מצליח להשתקם בגלל הטיקים. זאת אומרת, קרה אירוע, קורים אירועים, נפלת, ובגלל הטיקים אתה לא לגמרי מצליח לשקם את הצוואר. וכאילו זה היומיום שעליו אנחנו מדברים, של איך אני, נגיד, כי יובל שפחות, שאין לה סימפטומים של משהו, תיגש לי לטפל ולהתמודד עם איזושהי פגיעה שיכולה להיות, לעומת איך אתה, זאת אומרת, איך הדרך נהיית קצת ארוכה יותר, ואיך בשנייה הקנאביס כאילו קיצר לך כזה כמה שלבים. כן. זה מדהים, 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 מדהים. ומבחינת שלה בלילה וכאלה, אתה תמיד ישנת ותמיד אתה ישן?
אז במיוחד אחרי התאונה, היו לי הרבה לילות שהתקשיתי מאוד לישון, גם בגלל הכאבים, וגם בגלל שלא תמיד אתה רוצה לעשן ממש לפני השינה. אז היו פעמים שאתה הולך פשוט למיטה וקצת לא נרדם, והתיקים מתחילים שוב, ואז מתחילים כאבים, וזה מפריע לך. ואני באמת נפגשתי בפודקאסט שגם התארחתי בו, לפני זה לנושא הטורט, עם נציג של, של חברת קנאביס, שבאמת סיפר לי קצת על שמן הקנאביס, משהו ששמעתי עליו קצת, אבל אף פעם לא באמת ניסיתי. הוא סיפר לי שהשמן הקנאביס, למרות שלוקח לו קצת יותר זמן להשפיע, משפיע לתקופה יותר ארוכה, ויכול להיות פתרון ממש טוב לקראת השינה. ואני באמת התחלתי להשתמש בו כתחליף לפני השינה. במקרה אני גם גיליתי שמעבר להקלה שלו על העתיקים עצמם, הוא גם הרבה יותר אפקטיבי, לפחות בשבילי, לשיקוך של הכאבים עצמם, ממיגרנות לכאבי הצוואר, והתחלתי להשתמש בו גם כתחליף מלא למשככי כאבים רגילים, שאולי הייתי לוקח עדיין בתקופות שבהם הכאבים היו קצת יותר קשים להסתגל אליהם. ומצאתי שבעצם, למרות שהתאונה שהייתה לי לא הייתה לפני כל כך הרבה זמן, אני בעצם כבר הרבה הרבה מאוד זמן לא תרופות קונבנציונליות בכלל, לא לכאבים ולא לטורט.
מדהים, מדהים, מדהים. איזה כיף. כאילו, איזה כיף שמצאת את הקנאביס, באמת. זה ממש כזה מהמם. וואו, טוב, האמת שהסיפור שלך פשוט מטורף, באמת. כאילו, זה באמת כזה, אני אגיד לך את זה מהמקום שלי כקולנוענית, זה כאילו, ככה כותבים תסריט בגדול, זה כאילו, זה האירועים, נפילה, ואז הוא הביא, כאילו, זה ממש ככה, שזה מהמם בעיניי. האמת שבא לי לשאול אותך שאלה שלא לא שאלתי פה אנשים.
כן.
איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים מהיום?
עוד 5 שנים מהיום, יכול להיות שחזר אפילו לצפון, בוודאות נשאר פה. אין ספק שאני וארץ ישראל שייכים ביחד. אני כן רואה את עצמי חוזר לצפון. אני כן רואה את עצמי עדיין מתעסק עם מחשבים. חזרתי כחלק מתהליך ההסתגלות, להתעסק שוב עם מחשבים. כרגע אני עובד עם עמותה, עוזר לעמותות אחרות עם טרנספורמציה דיגיטלית, פיתוח של מערכות דיגיטליות, אתרי אינטרנט שעוזרים להם בעבודה שלהם ועוזרים להם בהתייעלות. ואני באמת כרגע רואה את עצמי ממשיך במסלול שלי. אני שמח מאוד עם תהליך שיקום שאני עובר כרגע, איך שדברים מתגלגלים.
מהמם. טוב, אז אני קודם כל אגיד לך תודה.
בכיף.
באמת, על כאילו גם זה שסיפרת את הסיפור שלך, שאני בטוחה שאנשים ישמעו את זה וכזה יקבלו מזה השראה, וגם כאילו, אולי תודה על זה שלא ויתרת, עד שמצאת את מה שנכון לך, שזה מהמם. ואני מאחלת שלך ש... שתמיד תנסה לשפר, כאילו, שיהיה כמה שיותר טוב כל הזמן.
תודה.
אז תודה שבאת.
תודה לך.
ואני מזמינה אותך להמשיך לשמוע עוד פודקאסטים שלנו, ואו לראות את הפרקים שלנו, תחפשו ברשת, מתמודדים. זהו, תודה רבה.